שאול שאלוני לטענות ולתשובות אשר איתי נגד טענותיהם של החולקים על דתנו. מבין הנמשכים אחר הפילוסופיה ומבין מאמיני דתות אחרות וממן המדינים מבני ישראל. ונזכרתי מה ששמעתי לפני זמן מה טענות שטען החבר לפני כ-400 שנה לפני מלך הכוזרים, טענות אשר על פיהם קיבל המלך לדת היהודים, כמו שהדבר מפורסם כמו שהוזכרו בסיפור דברי הימים. מלך זה מסופר שהמשנה עליו חלום אחד פעמים רבות. שלמה הנה מלאך מדבר אליו ואומר לו כמלאכה רצויה בעיני האלוקה, אבל מלאכה אינו רצוי. המלך היה זהיר מאוד מסיבת דת הכוזרים, עד שהוא עצמו היה משמש פריחל אשר להם מכיר קורבנות בלב שלם. אולם כל אשר הוסיף לשמור את המצוות ההן, היה המלאך נראה אליו לילה לילה, ואומר לו כוונתך רצויה, אבל מעשך אינו רצוי. דבר זה גרם לו למלך הכוזרים לדרוש ולחקור בדבר האמונות והדעות. סוף דבר התייעד הוא ועם רב מן הכוזרים איתו. והנה, רבות מטענות החבר היו לו לקורת רוח. ביותר מסכימות עם דעתי. האומר, ראוי הדבר ככתוב את הטענות ההן כאשר נתגלגלו, המשכילים יבינו. הפתיחה הזאת של רבי יהודה הלוי, פתיחה מאוד לא אופיינית לספרי אמונה. ודאי, ספרי אמונה, בטח ספר שבא לעסוק בתשתית אמונת ישראל בתורה, כמו שהגאון מווילנה הגדיר את ספר הכוזרי, ספר שהוא קודש קודשים, שעיקרי אמונת ישראל בתורה תלויים בו, כך הגדיר הגאון מווילנה, וציווה את תלמידיו ללמוד, וגם רבו של הכתות החושן, מר ינזי, שהוא מדבר על הכוזרי, אז הוא אומר ספרו קודש קודשים כידוע. ספר שהוא קודש קודשים, ספר שעוסק ביסודות האמונה ממש, איך יכול להיות שהוא תלוי כולו בסיפור, באנקדוטה? זה דבר מיוחד, אירוע היסטורי יוצא דופן. הוא יכול היה להיות, יכול גם היה לא להיות. ממתי מבררים עקרונות אמונה מופשטים, נצחיים, עליונים, שנתנו מסיני, על פי על סמך אירוע? טוב, אז היה אירוע. ממה נפשך? אם העקרונות האלה שהתבררו באירוע האלה, אז כמו שהוא אומר בהמשך, הטענות החבר היו לקרות רוח. תיקח את הטענות לגופו של עניין, תעסוק בהן, תגיד, יש לי, אני רוצה לכתוב ספר באמונה, שמעתי פעם כל מיני סברות, והרבה מהסברות האלו מתאימות, אני מסכים איתן, דעתי מסכמת, הנה אני כותב לכם את הסברות, בסופו של דבר הסברות זה הנושא. אם הנושא הוא לא הסברות, אז מה הנושא? לשכתב איזה אירוע שהיה פעם? טוב, זה היה לך מישהו עם חוויה מעניינת. לבנות ספר אמונה, ספר האמונה המרכזי של עם ישראל בדורות האחרונים, לבנות אותו על סיפור. וזה לא רק בתור פתיחה מגרה את הדמיון כדי לגרום לנו להפוך את הדף ולעבור לשלב הבא. המהלך הזה של הסיפור ממשיך בתחילת מאמר שני, בזמן השם, אנחנו מקווים גם להגיע לתחילת מאמר שני. אז בתחילת מאמר שני הסיפור ממשיך, הוא מתאר אחרי שהוא סיים את השיחות במאמר ראשון, אז הוא לא עובר מיד למאמר השני. הוא אומר, אחר השיחות האלו יש גם פתיחה, באו הדברים, הסיפור שלם, את הווזיר שסיפר לו, וסיפור שלם שלחו להרגל סן, והמשך הסיפור הוא איך שקיבלו הרבה ממלכות כוזר דת את האמונה, נתרבו המאמינים, ובכלל אנחנו גולשים לחלוטין למערכה בפני עצמה, שאחר הדברים האלה גדלה הצלחת הכוזרים, גברו על שונאיהם, כבשו ארצות, אוצרות גנוזים התגלו להם, והגדל צבאם עד הגיעו למאות אלפים. שזה מאוד מאוד חשוב כשבאים לברר סוגיות של מאמר שני, סוגיות שעוסקות בשמותיו של הקדוש ברוך הוא, בבית המקדש, בקורבנות, בתומה וטהרה, סוגיות יסוד, ארץ ישראל, סוגיות של מאמר שני. חשוב מאוד שהפתיחה למאמר שני תהיה, שמה, הם גילו גם אוצרות והצבא שלהם היה מאות אלפים. וכי מה ראה רבנו יהודה הלוי מגדולי הראשונים, מראשוני הראשונים, זה ממש סוף הגאונים, תחילת הראשונים, מה ראה רבי יהודה הלוי לייסד ספר אמונה עליון על סיפור היסטורי נידח, וזה חבר שהצליח אי שם מרכיבי הסיפור, חוץ מהסיפור עצמו, מרכיבי הסיפור כנראה גם משמעותיים. יש חשיבות לעובדה כנראה שהמהלך המתפתח כאן לא התחיל משאלות אישיות. לא התחיל מזה שלמלך הכוזרי היו ספקות באמונה. או ספקות בדת. אנחנו יודעים שהמלך היה זהיר מאוד במצוות הדת הכוזרים, ומקריב קורבנות בלב שלם. אז יש פה אדם שאין לו בעיות דתיות, וגם ליבו שלם, ואין לו בעיות באמונה, אין לו שאלות, ספקות, אין לו דילמות, לא ברמה הרוחנית ולא ברמה המעשית. והסיבה לבירור היא משהו מאוד 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 מוזר. אם הסיפור על ממלכה שמתגיירת הוא מוזר כשלעצמו כתשתית, כפלטפורמה למהלך אמוני, אז חלום על איזה מלאך שמתגלה לך זה מוזר שפתיים. ככה מתחילים עוסקים בבירור אמונה. זאת נקודת המוצא. זה קצה חוט לעסוק בסוגיית אמונת ישראל ותורה לנצח. חלום של איזה גוי שראה מלאך שדיבר איתו, ובכלל לא לבד באמונה, הוא היה מבחינתו להמשיך לעבוד את העבודה זרה שלו, הוא מקריב קורבנות, הוא עבוד עבודה זרה למאדרים, אין לו שום בעיות עם עבודה זרה שלו. זה לא איזה איש רוח מדהים שנשבר ולא יכל לעמוד יותר מול תומעת עבודה זרה והנה פרס דרך להמונים. ממש לא. מצוקה מוזרה, מלאך מטריד אותו בלילה. תיקח גלולות נגד שינה, מה תתעלם עם מלאכים, חלו בו שעב ידברו, מה זה הדבר? ככה ניגשים לבירור אמונה? אם אתה רוצה לספר לנו סיפורים, זה סיפורים. אתה רוצה לכתוב ספר אמונה, תתחיל כמו הרמב"ם. הרמב"ם כותב ספר מדע, מדעי, יסוד היסודות ועמוד החוכמות. מתחילים בצורה מדעית, רצינית, מההתחלה, שם השם, יסוד, מצוות אמונה, משהו. חובת האדם לעולמו, מוכרח, אבסולוטי, מפותף לכולם. לבנות עולם אמוני על אנקדוטות אישיות שהן אפילו מוסדרות, שהן לא משקפות, שהן חריג בנות. העולמי, האנושי, משם אנחנו מתחילים? שם בונים את אמונת ישראל? הרי הפתיחה מתחילה בזה ששאול שענו לי על טענות, יש שאלות, זאת הסיבה האמיתית שהוא כותב את הספר, כי באים אליו ומצליקים לו בשאלות באמונה, כי יש הרבה חולקים על דתנו, יש פילוסופים ויש מריני דתות אחרות ויש מינים מבני ישראל, השם הרשמי של הספר, ספר הכוזרי, הוא ספר תשובות לטענות נגד הדת המושפלת והבאת ראיות להגנה עליה. זה השם הרשמי של ספר הכוזרי. אז זה הנושא, אתה במסוכה, זו בעיה. יש מלא טענות נגד היהדות, יש לנו ביקוחים וכל מיני רמות. אז זה הסיבה בכתיבת הספר. תדבר על הרצה הזה, תכתוב את כל השאלות. אתה לא הולך, תתמודד איתנו. מה זה קשור? מה זה מקדם אותנו? מה זה מוסיף לאיזשהו בירור רציני, מדעי, שיפה ונכון לכל דור, לכל שעה? צריך ללכת לסיפור לפני כ-400 שנה. אין ברירה. אלא שבאמת מסביר הרב קוק במאמרי ראייה ששיעורים שהוא העביר בישיבה עם הקמת ישיבת מרכז הרב, הרב קוק קבע את לימוד ספר הכוזרי. הוא העביר בעצמו שיעורים על כל ספר מתחילתו עד סופו. יש לנו קצת סיכומים מאמר ראשון, קצת סיכומים למאמר רביעי, לכל מיני מקומות של תלמידים שרשמו. אלא שבאמת הספר הזה ספר שונה בתכלית מכל הספרים האחרים. רבי יהודה הלוי בא לעשות את הבלתי אפשרי. אם אנחנו נקרא את הספר, את רובו הגדול של הספר, אנחנו נראה הספר הזה הוא לא כתב הגנה, הספר הזה הוא לא טענות נגד הדת המושפלת, הוא לא ספר וכחני, הוא לא ספר של מישהו שנמצא במגננה שצריך להוכיח את עצמו. הספר הזה הוא ספר שמתאר בצורה אידיאלית עליונה את החיים הרוחניים של עם ישראל. הספר הזה בא לספר את סיפור חיי האמונה המופלאים של עם קדוש. הוא בא לתאר מהי ממלכת כהנים. מי זה העם הזה? רובו של הספר, ודאי שני המאמרים הראשונים וגם חלקים בהמשך, מתארים את אמונת ישראל בגאון, בתיאור מאוד מאוד שלם, מאוד לא מתנצל, מאוד לא מתחשב במקובל. רבי יהודה הלוי בעיצומה של הגלות המרה, בעיצומה של התמודדות עם השפלת ישראל בעמים, רוצה לברוח, לעוף, לטוס, לצאת מהמצוקות הנוכחיות ולאחוז בגובה אדיר בעולם שהיה ושיהיה, שלא נמצא, לתאר תיאור של החיים הישראליים כפי שהם. אין שום רמז במציאות לתיאור הזה. התיאור של ספר כוזרי זה תיאור של עם עם השראת שכינה, שנמצא בארצו, שיש לו מקדש, שרובו מלא קרבה לנבואה, שמנביאים מסתובבים בו מימין ומשמאל, כשמקרבים בו קורבנות ולביאים שרים. התיאור של הספר הוא תיאור של מעמד הר סיני וניסים גלויים, ושאין צורך בהוכחות כי הכל ברור וחי. זה ספר שמתאר תיאור של עם שהיה ואיננו. זה לא ספר של התמודדות עם המצב הנוכחי, עם הבעיות העכשוויות של העם, עם בעיות ההשפעה של אומות העולם, עם בעיות הגלות. זה ספר שבא לפרוץ, לצאת מהמיצר הנוכחי, ובטיסה אדירה לתאר תיאור אידיאלי, מנותק מהמציאות לחלוטין. ודווקא על ידי התיאור המאוד מאוד עליון, המאוד עקרוני, המאוד מושלם של מה זה עם ישראל, להרים את הראש, לצפות קדימה, ליצור תקוות, להעמיד עמוד גאה וחסון, לבצר את הרוח הישראלית בזמן משבר. קודש קודשים אתה תורם. קודש קודשים זה לא קודש שבא להתפשר או בא לשאול את עצמו מה עושים, איך מסתדרים עם הבעיות. זה תיאור עקרוני, נצחי. וכיוון שכך, המשימה היא כמעט בלתי אפשרית. איך באמצע הגלות, כשעם ישראל מפוזר ומפורד לבסיסים, שאין אבן על אבן בנויה, שבתי המדרש מפוזרים, ששכינה איננה, שארץ ישראל נשכחה, שנבואה מי יודע מה זה, קורבנות בלחת עליהם משיחה, איך בתקופה כזאת באים ומתארים, כן, עם ישראל זה לא, עם ישראל האידיאלי, זה לא דבר שהיה, זה לא כרוניקה עתיקה, זה מציאות. זה ההווה וזה העתיד, וזה הוודאי. זה החיים. איך עושים את זה? איך מתארים תיאור חי של משהו מת? יהודה הלוי מחפש צינור בכל מחיר. קצה חוט, שנורקל, שמצליח להרים אותנו לעולם אחר. הוא מצא, ולא אכפת לו שזה נידח, אבל הוא מצא את מה שהוא חיפש. יש לי היום, בעיצומה של הגלות הקשה, יש לי משהו, שבריר קטן, רמז דק מן הדק. אתה רואה? עם ישראל חי. לא יהודים שומרים על דתם. עם ישראל חי. לא ששכנענו זה גוי מסובך לעבור אלינו. ממלכה, מלכות שלמה, ממלכה, הושפעה מאיתנו. איך כל הדבר כזה? אין, לנו אין עם, לנו אין ממלכה, אנחנו לא נמצאים על במת ההיסטוריה, וממלכה מושפעת מאיתנו. ממלכה רואה לנכון לחכות את החיים הישראלים, כממלכה. לא חיים אישים של רובן ושימון, אני יודע איך קוראו לכוזרים, שמות הפרטים שלהם. שמות של כוזרים, דמיינו לכם. איך מתארים ממלכה כזאת? מלך, וזה לא רק מלך, זה מלך, לא אחריות, הוא מגייס את הווזיר, לשר הצבא, ממלכה שלמה. וזה לא ממלכה כושלת, מסוסבכת, מסכנה, זה לא איזה... זה חבורת לא היו צלחים, שלא הייתה להם ברירה, אז הם לקחו מה שיש. הלכה שהצליחה ושגשגה ופרחה. ובתחילת מאמר שני, במהלך הסיפור הזה, אוצרות גנוזים התגלו, ויגדל צבאם, הגיעו למאות אלפים, העריצו את ירושלים עיר המקדש, הקימו להם תבנית משכן אשר עשה משה. שם באמצע מלך הכוזרים. חיקוי ממלכתי, לאומי, של עם שמת, שהיה, זה טירוף מוחלט.
זה לא הגיוני הדבר כזה. ומה מתה? נכחדה, נשברה, לא נשאר ממנה כלום, אין לך מה לעשות, לחכות אותם, כמתור לכם חיכוכים קצת יותר ראויים. אתם רוצים להתאבד מראש? מה החיכוי שלך? מה המודל לחיכוי? עם שקרה, שלא נשאר ממנו כלום. שאין לו עתיד ואין לו עובד. שוגע? עם מוזר. הסיפור המאוד מאוד לא הגיוני הזה הוא פסחות. תראה, אתה רואה, עם ישראל נמצא. עם ישראל זה לא היה, זה יש. אתה לא רואה. אנחנו רוצים לדבר לא על המציאות הנוכחית, אנחנו רוצים להרים את הראש מעל המים. אנחנו רוצים לצאת מהמציאות הנוכחית. כי לא יכול להיות שנבנה את אמונתנו על המציאות הנוכחית. ולא יכול להיות שנבנה את עמוד השדרה שלנו על מה שיש עכשיו. ולא יכול להיות שנרים בגאון את מי זה עם ישראל לפי הנתונים בשטח הרגע. אנחנו צריכים לצאת מכאן דבר ראשון. לצאת בתודעה, לעשות בירור עקרוני. מי זה עם ישראל? תראה, זה חי, זה לא משהו שהיה. תראה, היום כעת חייו, בשיא הגלות הקשה, עם ישראל עדיין מתפקד כעם. תראה, הוא מחולל שינויים ברמה הלאומית. הוא גורם לעמים להשתנות, כמו בימי שלמה, שבאו מלאכים מקצוות עולם והשפיעו על החיים שלהם. שלמה נמצא כאן ועכשיו. בית המקדש חי, תראה, הם שם, לך כוזרים, הקימו בית מקדש באמצע המלאכה שלהם. זאת אומרת שזה לא דבר שהיה, הווה. זאת אומרת, זה נמצא, זה יש. זה ההווה, ומילה ברור שזה העתיד. אנחנו עסוקים במציאות חיה. אנחנו לא עושים ניתוחים של החרמתית. קשה לך להבין את המציאות. קשה לך להבין איך יכול להיות שיש השפעות לא נגלות, לא ריאליות, לא מהמציאות על בני אדם, על ממלכה. קשה לך להבין את הדבר הזה? איך יכול להיות שעולם לא מציאותי, לא רציונלי, לא חושי, לא נראה, משנה חיים? טוב, שמעת על המושג שנקרא חלום? שמעת על זה פעם? מה זה חלום? חלום זה לא נמצא. חלום זה משהו מעולם אחר, שבא אלינו לכאן. החלום הוא שליחות שבאה אל האדם ומכה בו ומספרת לו על עולם אחר שנמצא, שישנו. הוא חי, אתה לא רואה אותו, הוא לא ברציונל שלך, אבל הוא חי. הוא שולח אליך שליחים, מלאכים שנשלחים אליך. חלומות, נקודת המגע עם עולם חי שפועל במקביל אלינו, למרות שאנחנו לא רואים אותו בעקיף. זה תשתית הנבואה. אז זאת נבואה. עולם חי, עולם העליון, איתו מדבר על הבן אדם. לא המציאות הגלויה מדברת עליו. העולם העליון. חלום זה צורת הבנה. חלום זה שיטה. חלום זה שיטה למפגש בינינו לבין עולמות חיים הפועלים כעת חיה. חלום זה לא דבר סתם. הדברים הכי גדולים בעולם מתרחשו על ידי חלומות. אנשים חלמו. חלומות, בעלי החלומות, הם פורצי הדרך בעולם כולו. והם אלו שחוללו את המהפכות הכי חשובות.
אנשים שלא באו אמרו, טוב, זאת המציאות, מה קורה, מה עושים לנוכח העולם כפי שהוא עכשיו בחושים שלי. האנשים האלה לא פרצו דרך. פורצי הדרך בעולם לא היו אנשים שהסתבכו עם המציאות. זה לא משהו. זה אנשים בעלי חלומות שהקשיבו לכך שיש עולם אחר שמדבר אליהם, שהעולם עתיד להיות, השפיע להם על ההווה. זה חלום. היינו כחולמים. חלום זאת מתודה, זה עיקרון. העתיד משפיע על ההווה. החיים העתידיים פורצים אל ההווה ופועלים עליהם. ככה התנך נכתב. ספר הכוזרי זה ספר תנכי. זה ספר שמנסה קצת לשחזר, לדבר, להתבטא בסגנון התנכי. הסגנון התנכי זה הסגנון של יעקב אבינו, שבחלום יש לו סולם, זה מחולל אצלו שינויים דרמטיים בחיים, ונותן לו תרון של בית מקדש ושל הקמת אומה. חלום זה מה שגורם ליוסף רעיונות של מלוכה ושל פריצה דרך לאומית, ושגורם בסופו של דבר לכל יציאת מצרים. לא חלום אחד ולא שתיים יש סביב יוסף. יוסף בעל החלומות השפיע על מדינה שלמה, הפך להיות מלך של מדינה שלמה. מדינה, אנושות כולה נקלטה פה בגלל הכישרון החלומי שלו לחלום ולהחלים ולפרש חלומות. השפעה אקטיבית על ההיסטוריה. מבן אדם שמקשיב לעתיד המתבטא בהווה. דניאל מפרש חלומות. כל ההיסטוריה הזאת, כל הממלכות, עד ימות המשיח. כל התנך הוא ספר של חלומות. הוא ספר של נבואה, הוא ספר של מפגש עם עולם חי, שמניע את גלגלי ההווה, שמצייר לנגד עינינו את המציאות, כפי שאנחנו רוצים לראות אותה, כפי שהיא באמת. אם בירור האמונה היה מתחיל משאלות שכליות של בן אדם פרטי בדור מסוים, לא היינו מתארים את התיאור החי של עם שאינם. היינו עונים למצוקות הנוכחיות של בן אדם בדור מסוים לאור נסיבות אישיות, מה מטריד אותו. זה חשוב, אבל לא היינו מתארים תיאור חי של עם שעדיין נמצא ולא רואים אותו. היינו משועבדים כל הזמן לשאלה שהטרידה את אותו בן אדם פרטי. מה הטריד אותו? מה צריך לענות לו? יש לו את הרציונל שלו ואת הבעיות שלו וצריך להתמודד איתו. אז זה לא הנושא שלנו. זה חשוב, זה לא הנושא שלנו כאן. אנחנו רוצים לתאר תיאור נסח של העם הפועל וחי, שפעל ויפעל, וגם בהווה שלא נראה הוא ממשיך, הוא נמצא. אם רק נרצה הוא נמצא. צריכים לחפש לנרות קצה חוץ, צינור, חוליית קישור בהווה, שתרים אותנו אל מרחבי העתיד. המלך הזה שחלום מניע אותו, שהעתיד, שעוצמת החיים העתידית פועלת עליו. עוצמת החיים העתידית זה עוצמת עם ישראל שיהיה מרכז לאנושות, ונערו אליו כל הגויים, ונכון יהיה הר בית השם. זה הנבואות של ישעיהו שמתאר איך כל העמים יבואו ויבואו ללמוד אמונה מישראל. שם העתיד הזה החי עיקה גלים, שלח אותות, שלח שליחים אל ההווה, אל ממלכה, לא אל בן אדם פרטי, לא אל שאלות שהיו לו. השפיע, הניע, פעל. הנה, אתה רואה? נשגשת. המציאות חיה, פועלת, נמצאת. אין לך צינור. בוא נלך על הצינור הזה. נשלח לי צינור, אני אלך איתו. בכלל, ספר הכוזרי בנוי בשני רבדים. אני תמיד תמיד צריך, כשקוראים את ספר הכוזרי, לקרוא אותו בשתי קריאות, בשני רבדים. כבר בפתיחה אנחנו רואים. יש רובד אחד, טענות ותשובות. שאלה, תשובה, שאלה, תשובה. כביכול, הבעיה זה השאלה. השאלה, טוב, אז מה, אין ברירה, צריך לענות. והתשובה היא כאילו לנוכח השאלה, בעקבות השאלה. מהלך כזה. ויש עובד אחר לגמרי, שהשאלות הן רק חלון הזדמנויות. הן מבוימות, הן שאלות פיקטיביות. הן רק איזשהו שיטה לעסוק בנושא, כי רוצים לעסוק בו, מחפקילה, כי רוצים לתאר תיאור מלא, חי, שלם, והשאלות הן רק איזה מין נחיתים צלה, לגלגל את העניינים כפי שאנחנו רוצים לגלגל אותם. יש טענות החבר לאור שאלות המלך, ויש את המהלך העקרוני. יהודה לוי כותב פה ספר שמבחוץ יש צבעה סבאה כאלו. זה ספר כזה שבא להגן על הדת הבזויה, מקשים עלינו טענות, שאלות, אנחנו במצוקה, יש המון שאלות, טוב, אז אני צריך לענות. יש צבעה סבאה כאלו, כאילו ספר מתנתק כזה. מאחורי הקלעים, מי שקורא את הספר, כבר מבליע, אז אתה מחליט את זה. השפענו, פעלנו, התגלנו, חוללנו מהפכה, האומה חיה, האומה העליונה, אידיאלית, בלי קשר לשאלות בכלל. יש כאן חינוך. חינוך לדרכי התמודדות. התמודדות תמיד צריכה להיות כפולה. כל התמודדות עם כל דבר בעולם היא צריכה להיות כפולה. יש את השמיכה העקרונית, הפנימית, הנצחית, שההתמודדות היא רק חיטים זה כדי לחזור אליה ולעסוק בה מצד עצמה, כי היא לכתחילה צריך לעסוק בה. כי היא חיינו ואורך ימינו, ובן יגיע יומם ולילה. והשאלה וההתמודדות זה רק סיבה טובה למה לחזור ולעסוק עוד פעם ועוד פעם בחיינו, ביסודותיהם, בקווים הארוכים שלנו. ויש את הרובד השני, את המימד הנוסף, שהוא באמת ההזדמנות הזאת שנקרתה לפנינו, איך אנחנו גם עניינית מתמודדים איתה. תמיד ההתמודדות היא כפולה. התמודדות פנימית לנסיבות החיצוניות, ההתמודדות כ הזדמנות לעסוק שוב בעניין הפנימי, לא מתוך צורך לענות עכשיו, ברובד המחתחילי, ברובד העקרוני. ושתיים, גם להתייחס למציאות הנתונה. וכמו באים לרב שואלים אותו איזו שאלה קשה מאוד, אז הוא כותב בספר השו"ת שלו איזו תשובה, תשובה מפולפלת עם חידושים גדולים בש"ס ופוסקים, ובסוף פסק. אז יש פה שני רבדים, עובד אחד שיש פה בירור תורני שאתה צריך לעשות אותו בלי קשר לשאלה, היה ראוי לעשות את הבירור התורני הזה כי זה חלק מהתורה. השם חפש למען ציצו ומדין תורה וידירה, השאלה זה איך היא תמצא. הרי הוא לא מותר עצור, הוא כותב ארבע דפים של זה, תלעות. זה ברור, מצד האמת התורה ממשיכה לגדול. רואים לפעמים בשוטים שאם לא היה שאלה לרב, אז הוא ימציא שאלה. היה ראוי לשאול, אם אין, אז אני אשאל. צריך לברר את העניין הזה. ויש בסוף גם התייחסות למציאות הנתונה שצריך לענות עליה. מה עכשיו, מה עושים? ספר הכוזרי בנוי מתחילתו עד סופו כך. שני רבדים לאורך כל הספר, הרובד הנגלה, כאילו אנחנו צריכים לתת מענה, הרובד העקרוני של מהלך, של צמיחה, של תיאור אידיאלי, בלתי מתפשר, שלם, עליון, של מה זה עם ישראל הנצחי. מי אנחנו? תודעת זהות. לכן חשוב לו כאן להדגיש שדבר זה חלום גרם למלך מכוזרים לדרוש ולחתור בדבר האמונות והדעות, וסוף דבר התייהד הוא ועם רב מן הכוזרים איתו. זה חלק מהפתיחה, זה הפתיחה של הספר. הפתיחה של הספר זה לא שהטענות היו טענות כאלה שגרמו לתשובות, התשובות הניחו דעתו, סיפקו אותו, יצאנו בסדר, התקיפו אותנו, השבנו ויצאנו בסדר, לא צחקו עלינו. לא, זה לא פתיחה של הספר. זה לא שיצאנו עם פוד מגן ולא פגעו בנו, לא. הפתיחה של הספר זה שהטענות האלו גרמו להתייהד, הוא ועל רב מן החוזרים. הוא גרם למהפכה לאומית, זה הפתיחה של הספר. אז זה מתחיל בטענות, ואומר בהתקפה. המשכילים יבין. צריך להבין שישנם, יש רובד נגלה ויש רובד צומח פנימי. כשהעתיד בא, כשהעתיד פועל, כשהחיים פועמים, אז הם פועמים. מלך זה נשנה אליו החלום, חלום אחד פעמים רבות. חלום אחד פעמים רבות זה אומר שני דברים. זה אומר שזה לא משהו שבא מהמציאות השוטפת. יש הרבה חלומות שהם כתוצאה מהאירועים השונים שאנחנו עוברים ביומיום שלנו. חלומות כאלו הם חלומות משתנים לפי מסיבות. פעם אתה עובר רואה כזה, חלומות הם משתנים. אבל חלום אחד כל הזמן אותו חלום, זה לא משהו שבא מהאירועים הזורמים, הוא לא בא מהשטח, הוא לא בא מהחוויות החולפות, הוא בא מאיזה משהו אחר. טוב, היה אפשר להגיד משהו אחר, אבל אין לי איתו, אין לי מה לעשות איתו, כן, עולם אחר. זרק לי איזה עצם, כן, היה. פעמים רבות, לב פועם. העולם העתידי, החיים האחרים, לא אלו שפה, הם כל הזמן, הם ולא החוויות הנוכחיות, מדברים אליך. אתה כן, הם מדברים איתך. זה לב פועם, זה חיים דופקים. התחיל לי אחותי רעייתי, כל דודי דופק פעמים רבות.
מדבר אל המלאך. זה חלום עם תוכן, זה חלום עם מסר אחיד, ברור, שיטתי. זה חלום של מלאכים. זה חלום של מלאכים, זה חלום שמופנה לאנשים שלא יכולים להרשות לעצמם להתרגש מכל איזה חלומון קטון ולשנות את חייהם. זה חלום שמופנה למלך. חלום שמופנה למלך חייבת להיות בו אחדות. הוא לא יכול להיות קרוע, תלוש, מפוצל. יש למלך אחריות על אחדות הממלכה שלו, על אחדות ההנהגה שלו. ההנהגה שלו צריכה להיות הרמונית, מאוזנת, שלמה, קולטת את כל הצדדים. מלך לא יכול להיות כל פעם לעשות משהו אחר. אדם פרטי יכול לקחת את הדברים, לצאת לטיול חודשיים ולחזור. ובא לו אחר כך עוד שינוי בחיים, עוד שינוי כזה, שינוי כזה, מושפע מקום לבנן, מלך. ואומר על החרטומים, ואין מגיד לי. רשי, בין פרשים עומדים על כך. פרעה רואה שתי חלומות. שגיע אותו. שתי חלומות. יכול להיות. אני מלך. שתיים? אני לא יכול לחיות שתיים. אני פרבדתי עושה מחר בבוקר. לא, מה הבעיה? תפק קצת את זה. קצת את... אני לא יכול, אני מלך. אני צריך להניג ממלכה באחדות, בהרמוניה, בשיטה. שקולט את כל הכוחות. אני לא יכול לשחק פן עשה כך, פן עשה כך. אז שיוסף אומר לו, חלום, פרעו, אחד. חלום אחד. מופיע לך בגוונים, אבל חלום אהדך. שומע פה, שפה המלך. יש פה דיבור על המלך. בוא תהיה מלך. זה חלום מלכותי. יוסף קורא לילד בשמה. זה חלום של מלאכים, זה חלום הרמוני, שלם, שבא מעולם העתיד, שבא ממלך מלכי המלאכים, שבא מהמלכות העליונה, והוא צבוע בצבעים מלכותיים, והוא בא עם מסר מלכותי. זה חלום אחד פעמים רבות. זה חלום של מלאכים. יש פה עניין עקרוני. מה החלום הזה אומר? חלום מלכותי מדבר על זה שישנם שלושה חלקים בכל עבודה רוחנית. יש את האלוקה, יש את הכוונה, ויש את המעשה. כל עולם רוחני, כל דת, כל מערכת כלשהי של עבודה רוחני, יש פה שלושת המרכיבים האלה. אלוקה, מקור, סיבה, מעיין שממנו נובע העולם הרוחני, ממנו נובעת הסיבה להתפתחות רוחנית, לעבודה רוחנית, למצוות, לאיסורים, למשמעות, להתקדמות. יש מקור, מקור אינסוף, ויש את הכוונה, חלק שני, כוונה עולם המחשבות האנושי, הדעת, החלק האצילי שבה. יש בתוכנו יסוד אציל, יש בתוכנו מחשבות ודעות ורצונות ושאיפות, יש בתוכנו יסוד רוחני, אבל היסוד הרוחני האנושי, והוא יותר מקורב לכאורה, יותר שייך, יותר דומה למקור האלוקי. אלוקה, מקור השאיפות הרוחניות, מקור ההתפתחות הרוחנית, יש לנו חלק אלוקה ממעל. יש בתוכנו גם משהו אלוקי, משהו שדומה למקור, כוונות. יש ביטוי כזה של הרב קוק באורות הקודש, שאי אפשר להבין את הרצון הטהור של האדם, את המושג הזה, רצון טהור, אלא כנטף מהרצון האלוקי. יש בתוך האדם עולם כזה, עולם הטבעי, עולם של רצון לטהרה, רצון למשמעות, התחות רוחנית, מעניין אותו דבר, כוונה, אותו כוונה. הוא בלב שלם כתוב, יש לו לב שלם. מאיפה זה בא? ודאי יש פה איזה קשר, כן? זה בא מהאלוק, זה בא מאיזה מעיין, יש מציאות רוחנית עליונה שממנה נמשך בנו, ממנה יש באדם בנו איזה עניין כזה. ויש עובד שלישי, החיים הגלויים, הביטוי של העולם הרוחני במציאות, מעשה. באמת האדם יש בו שני חלקים לכאורה, יש בו יסוד הצילי, הכוונות, המחשבות, שאיפות הרוחניות, אבל יש בתוכים את החיים הגלויים. הם החיים הרגילים. אנחנו עושים הרבה דברים במשך היום, ובזה אנחנו דומים לצמחים ולבעלי חיים ולמציאות הפיזית המתגלית לעינינו. והמלאך אומר לו, תדע לך ששלושת החלקים האלו של עבודה רוחנית הם מצריכים שלושתם. צריך שתהיה זרימה מלמעלה למטה. יש אלוקה, כוונה, מעשה. תדע לך שצריך שתהיה פה, שזה יזרום, צריך שיהיה רצוי. יש פה, יש איזה תחיות מתורן וקשור. היסוד הרוחני העליון שגורם לך לכוונות, צריך ויכול להתגלות גם בחיים. היסוד הרוחני לא נשאר רק ברובד האצילי שלך. השורש הרוחני מעיין אינסוף, האלוקה שממנו אתה מבין שיש משהו רוחני בך, הוא אמור להתבטא בחייך. יש פה תמונה שלמה, מלמעלה עד למטה. זה הפרופיל של עולם הרוח, של החיים הרוחניים. זה לא חידוש, אומר המלך. אני מלך, אני בן אדם רציני. אני לא בן אדם מפוצל, אני זהיר מאוד במצוות דת הכוזרים ובלב שלם. אני יודע, שלושה חלקים, צריכה להיות הרמוניה, צריכה להיות מהלך שלם, בלי למעלה עד למטה. מה פשר החלום? אני יודע את הדבר הזה. מה קטנה? אם הכוונה שלי טובה, אמרו לי שהכוונה שלי בסדר גמור. כנראה שלמרות שאני מאוד משתדל לבטא את העולם הרוחני במעשה, ברובד השלישי וביטוי בחיים, כנראה לא מספיק. למה? אני זהיר מאוד במצוות. מה צריך לעשות? לא מספיק. אני רואה שצריך להוסיף משהו. משהו בא, מה עשה? טוב. אז הוא הוסיף לשמור, עם כל אשר הוסיף לשמור, זאת אומרת שהמסקנה הראשונית של המלך הייתה להתחזק, לא בעולם האצילי, בעולם המעשי. אבל המלאך ממשיך לדבר. עם כל אשר הוסיף לשמור את המצוות, היה המלאך נראה אליו לילה לילה, גומר את היום, מקפיד, מדקדק בכל קלה כבחמורה שצריך לשחוט שם את הכבש לעבודה זרה, שחט אופיק עד השתחבות 10 פעמים ולקפוץ אחר כך. כל מה שאמרו בעבודה זרה שם הוא עשה בדיוק מה שכתוב בספרים, דקדק, אפילו הוסיף, הגדיל ראש, הוסיף כל מיני מצוות שלא לא לכסף. הכל מצוין. המלאך משתדח, המלאך אומר לו שוב, יש שלושה רבדים, שלושה חלקים לעבודת השם. יסוד רוחני עליון, שמשפיע על יסוד הרוחני שבך, שתחיל את זה לא תחיל. שתי חלקים, מצוינים. חלק השלישי, משהו פה פוצץ. מה זה דבר?
כשכל כזה חוזר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כמו שאתה מנסה מפה, אין לי שם, מה המסקנה צריכה להיות? להחליט את המעשים. אתה אומר שמשהו בכל הקונספציה של המעשים לא טוב. אז מה עושים? חפשים עבודה זרה חדשה. אתה אומר שהעבודה הזרה הזאת היא לא הייתה טובה עד היום, יש רענונים, שדרוג של נושא העבודות היום, צריך לחפש עבודה זרה חדשה. אז מה צריך לעשות? כנס כמרי עבודה זרה עולמי, לזמן את כל כמרי עבודה זרה מכל העולם, כמו יתרו, כל אחד יציע את הבחורה שלו, ונעשה ניסוי כל יום מישהו אחר. עד שהמה אנחנו אומרים, זהו, עלית על ה... מה צריך לעשות? אתה מסקנה מתבקשת. אבל זאת לא מסקנה של מלך. מלך לא יכול לעשות דבר כזה. זאת לא חשיבה מלכותית. חשיבה מלכותית היא לא יכולה להסיק מסקנות ברמה הזאת. חשיבה מלכותית היא חשיבה שניזונה מלך מלכי המלכים, לב מלכים ביד השם. אי אפשר לחקור, אומרת הגמרא, את הלב של המלך. כל הימים יהיו קלפים, אומרת הגמרא, וכל העצים יהיו קולמוסים. אי אפשר לכתוב מה, להכיל מה זה עולם של מלכות. מה בעצם מכיל בתוכו מלך? וכשמלאך שכל עליון מכה ואומר כוונתך רצויה, מעשך אינו רצוי, זה אומר שצריך פה חשיבה מלכותית מערכתית. יש פה כנראה עניין עקרוני. מעשך אינו רצוי זה לא המעשה הספציפי הזה, כי אז היה מלאך אומר לי, לך לשם ותיקח את המעשה הרצוי. מה הוא רוצה, שגע אותי המלאך הזה? כוונתך ומעשך, זאת אומרת שיש פה קצב עקרוני בחיים, אבל לא מה לעשות. יש פה קצר, יש פה פיצול שיטתי, פיצול מערכתי בין עולם הכוונות לבין עולם המעשים. יש פה טעות, יש פה אי הבנה, יש פה קשר במערכת היחסים שבין חלק אלוק הממעל לבין מרחבי החיים, בין נשמע שדי תבינם לבין החיים הגמותי הארץ. צריך, דבר זה גרם למלך הפוזרים לא לחפש כמרים, לחפש פטנטים חדשים של עבודה זרה, וזה גרם לו לדרוש ולחקור בדבר האמונות והדבר. וגרם לו למחקר ממלכתי על עצם מערכת האמונה והדבר. משהו כנראה בתפיסה של הופעת התוכן הרוחני בחיים צריך להתברר. לכן גם רואים שהפנייה הראשונה שלו היא להפיל לחצות. האדם האחרון שאפשר לבקש ממנו עצות בקדוקי מצוות של עבודה זרה זה פילוסוף. מה אתה, לך לכל מה של עבודה זרה, פילוסוף לך, זה לא מעניין אותך. פילוסוף זה איש רוח, זה איש מחשבה ומחקר, הוא לא איש שאמור לייצר רעיונות מעשיים לשיפור פני הדת. בהמשך הוא יגידו בדלך הדת, תמצא לך איזה דת שאתה רוצה. אין לי תעמוד את זה, תאמין את זה, אומר את זה, תאמין את זה. הוא אומר, תמצא על איזה דת שאתה אומר. זה לא חשוב. הפנייה לפילוסוף אומרת שיש פה שאלה מערכתית שהתעוררת לאט לאט. הכל העתידי, הכל הישראלי העתידי, כשהוא פונה לאומות העולם, הדבר הראשון שהוא יוצר זה משבר ערכי, משבר רוחני. הוא יוצר עצירה. עצירה של, רגע, מה בכלל קורה כאן? פילוסוף, הפילוסופיה תורה. כשהזרימת העבודה הזרה פתאום נעצרת, יש פה בתיאור מאוד קצר מהלכים עולמיים, הייתה עבודה זרה שנים לאומות העולם, היא נעצרה והפילוסופיה נולדה. הפילוסופיה קמה על חורבותיה של מנטליות העבודה הזרה או תרבות העבודה הזרה. התיאור ההיסטורי הארוך הזה מקופל כאן בחיים הקצרים של המלך. תשאל על ההיסטוריה, אתה תראה את העבודה זרה, דעיכה, צמיחת הפילוסופיה, זה השפעות של עם ישראל. זה עם ישראל העתידי, המשיחי, שמכה גלים אחורה על ההיסטוריה, ומתהר ומזכך את העולם, ומבשם אותו, וגורם לו להתפקח מעמדת עבודה זרה. ההתפקחות הראשונה, זה שאלות פילוסופיות, חוכמה. שאול שאלוני לטענות ולתשובות אשר איתי נגד טענותיהם של החולקים על דתנו, מבין הנמשכים אחר הפילוסופיה ומבין מאמיני דתות אחרות וממין המבינים מבני ישראל. ונזכרתי מה ששמעתי לפני זמן מה, טענות שטען החבר לפני כ-400 שנה לפני מלך הכוזרים, טענות אשר על פיהן קיבל המלך לדת היהודים, כמו שהדבר מפורסם כמו שהוזכרו בסיפור דברי הימים. מלך זה מסופר שהמשנה עליו חלום אחד פעמים רבות. שלמה הנה מלאך מדבר אליו ואומר לו, כמה אתך רצויה בעיני האלוקה, אבל מעשך אינו רצוי. המלך היה זהיר מאוד מצוות דת הכוזרים, שהוא עצמו היה משמש ביוחד אשר להם מקריב קורבנות בלב שלם, אבל עם כל אשר הוסיף לשמור את המצוות ההן, היה המלאך נראה אליו לילה לילה ואומר לו, כוונתך רצויה אבל מעשך אינו רצוי. דבר זה גרם לו למלך הכוזרים לדרוש ולחקור בדבר האמונות והדעות. סוף דבר התייעד הוא ועם רב מן הכוזרים איתו, והנה רבות מטענות החבר היו לו לקורת רוח ביותם מסכימות עם דעתי. האומר, ראוי הדבר ככתוב את הטענות ההן כאשר מגלגלו המשכילים יבינו. הפתיחה הזאת של רבי יהודה הלוי פתיחה מאוד לא אופיינית לספרי אמונה. ודאי ספרי אמונה, בטח ספר שבא לעסוק בתשתית אמונת ישראל בתורה, כמו שהגאון מווילנה הגדיר את ספר הכוזרי, ספר שהוא קודש קודשים, שעיקרי אמונת ישראל בתורה תלויים לו, כך הגדיר הגאון מווילנה, וציווה את תלמידיו ללמוד. וגם רבו של הכתות החושן, מר ינזי, שהוא מדבר על כוזרי, אז הוא אומר, ספרו קודש קודשים, כידוע. ספר שהוא קודש קודשים, ספר שעוסק ביסודות האמונה ממש, איך יכול להיות שהוא תלוי כולו בסיפור, באנקדוטה. זה דבר מיוחד, אירוע היסטורי יוצא דופן. הוא יכול היה להיות, יכול גם היה לא להיות. ממתי מבררים עקרונות אמונה מופשטים, נצחיים, עליונים, שנתנו מסיני, על פי, על סמך אירוע. טוב, אז היה אירוע. ממה נפשך? אם העקרונות האלה שהתבררו באירוע האלה, אז כמו שהוא אומר בהמשך, הטענות החבר היו לקרות רוח. תיקח את הטענות לגופו של עניין. בסוף זה, תגיד, יש לי, אני רוצה לכתוב ספר באמונה, שמעתי פעם כל מיני סברות, והרבה מהסברות האלו מתאימות, אני מסכים איתן, דעתי מסכמת, הנה אני כותב לכם את הסברות, בסופו של דבר הסברות זה הנושא. ואם הנושא הוא לא הסברות, אז מה הנושא? לשכתב איזה אירוע שהיה פעם? טוב, זה היה לך מישהו עם חוויה מעניינת. לבנות ספר אמונה, ספר האמונה המרכזי של עם ישראל בדורות האחרונים, לבנות אותו על סיפור. וזה לא רק בתור פתיחה מגרה את הדמיון כדי לגרום לנו להפוך את הדף ולעבור לשלב הבא. המהלך הזה של סיפור ממשיך בתחילת מאמר שני, בזמן השם אנחנו מקווים גם להגיע לתחילת מאמר שני. אז בתחילת מאמר שני הסיפור ממשיך, הוא מתאר אחרי שהוא סיים את השיחות במאמר ראשון, אז הוא לא עובר מיד למאמר השני. הוא אומר, אחר השיחות האלו יש גם שיחה, באו הדברים, הסיפור שלם, את הווזיר שסיפר לו, וסיפור שלם שפו לרברטן, והמשך הסיפור הוא איך שקיבלו הרבה ממלכות כוזר את האמונה, נתרבו המאמינים, ובכלל אנחנו גולשים לחלוטין למערכה בפני עצמה. שאחר הדברים האלה גדלה הצלחת הכוזרים, גברו על שונאיהם, כבשו ארצות, אוצרות גנוזים התגלו להם, והגדל צבאם עד הגיעו למאות אלפים. שזה מאוד מאוד חשוב כשבאים לברר סוגיות של מאמר שני, סוגיות שעוסקות בשמותיו של הקדוש ברוך הוא, בבית המקדש, בקורבנות, בתומה וטהרה, סוגיות יסוד, ארץ ישראל, סוגיות של מאמר שני. חשוב מאוד שהפתיחה למאמר שני תהיה, שמע, הם גילו גם אוצרות, והצבא שלהם היה מאות אלפים. וכי מה ראה רבנו יהודה הלוי, מגדולי הראשונים, מראשוני הראשונים, זה ממש סוף הגאונים, תחילת הראשונים. מה ראה רבי יהודה הלוי לייסד ספר אמונה עליון על סיפור היסטורי מידך? וזה חבר שהצליח אי שם. מרכיבי הסיפור, חוץ מהסיפור עצמו, מרכיבי הסיפור כנראה גם משמעותיים. יש חשיבות לעובדה כנראה שהמהלך המתפתח כאן לא התחיל משאלות אישיות. לא התחיל מזה שלמלך הכוזרי היו ספקות באמונה, או ספקות בדת. אנחנו יודעים שהמלך היה זהיר מאוד במצוות דת הכוזרים, ומקריב קורבנות בלב שלם. אז יש פה אדם שאין לו בעיות דתיות, וגם ליבו שלם ואין לו בעיות באמונה, אין לו שאלות, ספקות, אין לו דילמות, לא ברמה הרוחנית ולא ברמה המעשית. והסיבה לבירור היא משהו מאוד 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 מוזר. אם הסיפור על ממלכה שמתגיירת הוא מוזר כשלעצמו כתשתית, כפלטפורמה למהלך אמוני, אז חלום על איזה מלאך שמתגלה לך זה מוזר שבעתיים. ככה מתחילים, עוסקים בבירור אמונה. זאת נקודת המוצא, זה קצה חוט לעסוק בסוגיית אמונת ישראל בתורה לנצח. חלום של איזה גוי שראה מלאך שדיבר איתו, ובכלל לא לבד באמונה. הוא היה מבחינתו להמשיך לעבוד את העבודה הזרה שלו, המקריב קורבנות. הוא עבוד עבודה זרה למאדרים. אין לו שום בעיות עם עבודה זרה שלו. זה לא איזה איש רוח מדהים שנשבר ולא יכל לעמוד יותר מול תומעת עבודה זרה והנה פרס דרך להמונים. ממש לא. מצוקה מוזרה. מלאך מטריד אותו בלילה. תיקח גלולות, נקד שינה. אז תתעלם עם מלאכים, אוכל לבוא שער ידברו, מה זה הדבר? ככה ניגשים לבירור אמונה? אם אתה רוצה לספר לנו סיפורים, זהו סיפורים. אתה רוצה לכתוב ספר אמונה, תתחיל כמו הרמב״ם. הרמב״ם כותב ספר מדע, מדעי. יסוד, היסודות והמהות החוכמות. מתחילים בצורה מדעית, רצינית, מההתחלה, שם השם, יסוד, מצוות אמונה, משהו. חובת האדם לעולמו, מוכרח. אבסולוטי, כפותף לכולם, לבנות עולם אמוני על אנקדוטות אישיות שהן אפילו מוסדרות, שהן לא משקפות, שהן חריג בנות. העולמי, האנושי, משם אנחנו מתחילים? משם בונים את אמונת ישראל? הרי הפתיחה מתחילה בזה ששאול שאינוני על טענות, יש שאלות. זאת הסיבה האמיתית שהוא כותב את הספר, כי באים אליו ומצליקים לו בשאלות באמונה, כי יש הרבה חולקים על דתנו. יש פילוסופים ויש מריני דתות אחרות ויש מינים מבני ישראל. השם הרשמי של הספר, ספר הכוזרי, הוא ספר תשובות לטענות נגד הדת המושפלת והבאת ראיות להגנה עליה. זה השם הרשמי של ספר הכוזרי. אז זה הנושא. אתה במסוכה, זו בעיה. יש מלא טענות נגד היהדות, יש לנו ביקוחים וכל מיני רמות. אז לא סיבה בכתיבת הספר. תדבר על הרצה הזאת, תכתוב את כל השאלות. תענה עליה, תתמודד איתם. מה זה קשור? מה זה מקדם אותנו? מה זה מוסיף? לאיזשהו בירור רציני, מדעי, שיפה ונכון לכל דור. כל שעה צריך ללכת לסיפור לפני כ-400 שנה. אין ברירה. אלא שבאמת מסביר הרב קוק במאמרי ראייה ששיעורים שהוא העביר בישיבה עם הקמת ישיבת מרכז הרב, הרב קוק קבע את לימוד ספר הכוזרי. הוא העביר בעצמו שיעורים על כל ספר מתחילתו עד סופו. יש לנו קצת סיכומים במאמר ראשון, קצת סיכומים במאמר רביעי, בכל מיני מקומות של תלמידים שרשמו. אבל שבאמת הספר הזה ספר שונה בתכלית מכל הספרים האחרים. רבי יהודה הלוי בא לעשות את הבלתי אפשרי. אם אנחנו נקרא את הספר, את רובו הגדול של הספר, אנחנו נראה שהספר הזה הוא לא כתב הגנה, הספר הזה הוא לא טענות נגד הדת המושפלת, הוא לא ספר וכחני, הוא לא ספר של מישהו שנמצא במגננה, שצריך להוכיח את עצמו. הספר הזה הוא ספר שמתאר בצורה אידיאלית, עליונה, את החיים הרוחניים של עם ישראל. הספר הזה בא לספר את סיפור חיי האמונה המופלאים של עם קדוש. הוא בא לתאר מהי ממלכת כהנים. מי זה העם הזה? רובו של הספר, ודאי ישנם מאמרים הראשונים, גם חלקים בהמשך, מתארים את אמונת ישראל בגאון, בתיאור מאוד מאוד שלם, מאוד לא מתנצל, מאוד לא מתחשב במקובל. רבי יהודה הלוי, בעיצומה של הגלות המרה, בעיצומה של התמודדות עם השפלת ישראל בעמים, רוצה לברוח, לעוף, לטוס, לצאת מהמצוקות הנוכחיות ולאחוז בגובה אדיר בעולם שהיה ושיהיה שלא נמצא, לתאר תיאור של החיים הישראליים כפי שהם. אין שום רמז במציאות לתיאור הזה. התיאור של ספר כוזרי זה תיאור של עם עם השראת שכינה, שנמצא בארצו, שיש לו מקדש, שרובו מלא קרבה לנבואה, שמנביאים מסתובבים בו מימין ומשמאל, כשמקריבים בו קורבנות ולוויים שרים. התיאור של הספר הוא תיאור של מעמד הר סיני וניסים גלויים, ושאין צורך בהוכחות כי הכל ברור וחי. זה ספר שמתאר תיאור של עם שהיה ואיננו. זה לא ספר של התמודדות עם המצב הנוכחי, עם הבעיות העכשוויות של העם, עם בעיות ההשפעה של אומות העולם, עם בעיות הגלות. זה ספר שבא לפרוץ, לצאת מהמיצר הנוכחי, ובטיסה אדירה לתאר תיאור אידיאלי, מנופק מהמציאות לחלוטין. ודווקא על ידי התיאור המאוד מאוד עליון, המאוד עקרוני, המאוד מושלם של מה זה עם ישראל, להרים את הראש, לצפות קדימה, ליצור תקוות, להעמיד עמוד גאה וחסון, לבצר את הרוח הישראלית בזמן משבר. קודש קודשים הספר הזה. קודש קודשים זה לא קודש שבא להתפשר או בא לשאול את עצמו מה עושים, איך מסתדרים עם הבעיות. זה תיאור עקרוני נצחי. וכיוון שכך, המשימה היא כמעט בלתי אפשרית. איך באמצע הגלות, כשעם ישראל מפוזר ומפורד לרסיסים, שאין אבן על אבן בנויה, שבתי המדרש מפוזרים, ששכינה איננה, שארץ ישראל נשכחה, שנבואה מי יודע מה זה, קורבנות זילחתה למשיחה, איך בתקופה כזאת באים ומתארים, כן, עם ישראל זה לא, עם ישראל האידיאלי, זה לא דבר שהיה, זה לא כרוניקה עתיקה, זה מציאות, זה ההווה וזה העתיד, וזה הוודאי, זה החיים. איך עושים את זה? איך מתארים תיאור חי של משהו מת? יהודה הלוי מחפש צינור בכל מחיר, קצה חוט, שנורקל, שמצליח להרים אותנו לעולם אחר. הוא מצא, ולא אכפת לו שזה ניבח, אבל הוא מצא את מה שהוא חיפש. יש לי היום, בעיצומה של הגלות הקשה, יש לי משהו, שבריר קטן, רמז דק מן הדק,
אתה רואה? עם ישראל חי. לא יהודים שומרים על דתם. עם ישראל חי. לא ששכנענו וגוי מסובך לעבור אלינו. ממלכה, מלכות שלמה, ממלכה, הושפעה מאיתנו. איך יכול הדבר כזה? אין, לנו אין עם, לנו אין ממלכה, אנחנו לא נמצאים על במת ההיסטוריה, וממלכה מושפעת מאיתנו. ממלכה רואה לנכון לחכות את החיים הישראלים כממלכה, לא חיים אישיים של רובן ושימון. אני יודע איך קוראו לכוזרים, שמות של כוזרים, דמיינו לכם. איך מתארים ממלכה כזאת? מלך, וזה לא רק מלך, זה מלך באחריות, הוא מגייס את הווזיר לצרה צרה, ממלכה שלמה. וזה לא ממלכה כושלת, מסוסבכת, מסכנה, זה לא איזה חבורת לא יהיו צלחים שלא הייתה להם ברירה, אז הם לקחו מה שיש. הלכה שהצליחה ושגשגה ופרחה. ובתחילת מאמר שני, במהלך הסיפור הזה, אוצרות גנוזים התגלו, ויגדל צבאם, הגיעו למאות אלפים, העריצו את ירושלים עיר המקדש, הקימו להם תבנית משכן אשר עשה משה, שם באמצע מלך הכוזרים. חיקוי, חיקוי ממלכתי, לאומי, של עם שמת, שהיה, זה טירוף מוחלט. זה לא הגיוני הדבר כזה. ומה מתה? נכחדה, נשברה, לא נשאר ממנה כלום, אין לכם מה לעשות, לחכות אותם, תמצאו לכם חיקויים קצת יותר ראויים. אתם רוצים להתאבד מראש? מה החיקוי שלך? מה המודל לחיקוי? עם שקרה, שלא נשאר ממנו כלום. שאין לו עתיד ואין לו עובד. שוגע. עם מוזר. הסיפור המאוד מאוד לא הגיוני הזה הוא פסחות. תראה, אתה רואה, עם ישראל נמצא. עם ישראל זה לא היה ויש. אתה לא רואה. אנחנו רוצים לדבר לא על המציאות הנוכחית, אנחנו רוצים להרים את הראש מעל המים. אנחנו רוצים לצאת מהמציאות הנוכחית. כי לא יכול להיות שנבנה את אמונתנו על המציאות הנוכחית. ולא יכול להיות שנבנה את עמוד השדרה שלנו על מה שיש עכשיו. ולא יכול להיות שנרים בגאון את מי זה עם ישראל לפי הנתונים בשטח הרגע. אנחנו צריכים לצאת מכאן דבר ראשון. לצאת בתודעה, לעשות בירור עקרוני. מי זה עם ישראל? תראה, זה חי, זה לא משהו שהיה. תראה, היום כעת חייב, בשיא הגלות הקשה, עם ישראל עדיין מתפקד כעם. תראה, הוא מחולל שינויים ברמה הלאומית. הוא גורם לעמים להשתנות, כמו בימי שלמה, שבאו מלכים מקצוות עולם והשפיעו על החיים שלהם. שלמה נמצא כאן ועכשיו. בית המקדש חי, תראה, הם שם, לך כוזרים, הקימו בית מקדש באמצע המלאכה שלהם. זאת אומרת, זה לא דבר שהיה, הווה. זאת אומרת, זה נמצא, זה יש. וההווה, ממילא ברור שזה העתיד. אנחנו עסוקים במציאות חיה. אנחנו לא עושים ניתוחים של אחר המוות. קשה לך להבין את המציאות. קשה לך להבין איך יכול להיות שיש השפעות לא נגלות, לא ריאליות, לא מהמציאות על בני אדם, על ממלכה? קשה לך להבין את הדבר הזה? איך יכול להיות שעולם לא מציאותי, לא רציונלי, לא חושי, לא נראה, משנה חיים? טוב, שמעת על המושג שנקרא חלום?
שמעת על זה פעם? מה זה חלום? חלום זה לא נמצא. חלום זה משהו מעולם אחר שבא אלינו לכאן. החלום הוא שליחות שבאה אל האדם ומכה בו ומספרת לו על עולם אחר שנמצא, שישנו. הוא חי, אתה לא רואה אותו, הוא לא ברציונל שלך, אבל הוא חי. הוא שולח אליך שליחים, מלאכים שנשלחים אליך. חלומות, נקודת המגע עם עולם חי שפועל במקביל אלינו, למרות שאנחנו לא רואים אותו בעקיף. זה תשתית הנבואה. אז זאת נבואה. עולם חי, עולם העליון, פתאום מדבר על הבן אדם. לא המציאות הגלויה מדברת עליו. עולם העליון. חלום זה צורת הבנה. חלום זה שיטה. חלום זה שיטה למפגש בינינו לבין עולמות חיים הפועלים כעת חיה. חלום זה לא דבר סתם. הדברים הכי גדולים בעולם התרחשו על ידי חלומות. אנשים חלמו. חלומות, בעלי החלומות, הם פורצי הדרך בעולם כולו. והם אלה שחוללו את המהפכות הכי חשובות. אנשים שלא באו ואמרו, טוב, זאת המציאות, מה קורה, מה עושים, לנוכח העולם כפי שהוא עכשיו בחושים שלי. האנשים האלה לא פורצו דרך. פורצי הדרך בעולם הם לא היו אנשים שהסתבכו עם המציאות. זה לא משהו. זה אנשים בעלי חלומות שהקשיבו לכך שיש עולם אחר שמדבר אליהם, שהעולם עתיד להיות השפיע עליהם על ההווה. זה חלום. היינו כחולמים. חלום זאת מתודה, זה עיקרון. העתיד משפיע על ההווה. החיים העתידיים פורצים אל ההווה ופועלים עליהם. ככה התנך נכתב. ספר הכוזרי זה ספר תנכי. זה ספר שמנסה קצת לשחזר, לדבר, להתבטא בסגנון התנכי. הסגנון התנכי זה הסגנון של יעקב אבינו, שבחלום יש לו סולם, זה מחולל אצלו שינויים דרמטיים בחיים, ונותן לו תרון של בית מקדש, של הקמת אומה. חלום זה מה שגורם ליוסף רעיונות של מלוכה ושל פריצה דרך לאומית, ושגורם בסופו של דבר לכל יציאת מצרים. לא חלום אחד ולא שתיים יש סביב יוסף. יוסף בעל החלומות השפיע על מדינה שלמה, הפך להיות מלך של מדינה שלמה. מדינה, אנושות כולה נקלטה פה בגלל הכישרון החלומי שלו לחלום ולהחלים ולפרש חלומות. השפעה אקטיבית על ההיסטוריה. מבן אדם שמקשיב לעתיד המתבטא בהווה. דניאל מפרש חלומות. כל ההיסטוריה, כל הממלכות, עד ימות המשיח. כל התנ"ך הוא ספר של חלומות. הוא ספר של נבואה, הוא ספר של מפגש עם עולם חי, שמניע את גלגלי ההווה, שמצייר לנגד עינינו את המציאות כפי שאנחנו רוצים לראות אותה, כפי שהיא באמת. אם בירור האמונה היה מתחיל משאלות שכליות של בן אדם פרטי בדור מסוים, לא היינו מתארים את התיאור החי של עם שאינם. היינו עונים למצוקות הנוכחיות של בן אדם בדור מסוים לאור נסיבות אישיות, מה מטריד אותו. זה חשוב, אבל לא היינו מתארים תיאור חי של עם שעדיין נמצא ולא רואים אותו. היינו משועבדים כל הזמן לשאלה שהטרידה את אותו בן אדם פרטי. מה הטריד אותו? מה צריך לענות לו? יש לו את הרציונל שלו ואת הבעיות שלו וצריך להתמודד איתו. אז זה לא הנושא שלנו. זה חשוב, אבל זה לא הנושא שלנו כאן. אנחנו רוצים לתאר תיאור נסח של העם הפועל וחי, שפעל ויפעל, וגם בהווה שלא נראה הוא ממשיך, הוא נמצא. אם רק נרצה הוא נמצא. צריכים לחפש לנרות קצה חוט, צינור, חוליית קישוב בהווה שתרים אותנו אל מרחבי העתיד. המלך הזה שחלום מניע שהעתיד, שעוצמת החיים העתידית פועלת עליו. עוצמת החיים העתידית זה עוצמת עם ישראל שיהיה מרכז לאנושות ונערו עליו כל הגויים. זה נכון יהיה הר בית השם. זה הנבואות של ישעיהו שמתאר איך כל העמים יבואו ללמוד אמונה מישראל. שם העתיד הזה החי עיקה גלים. שלח אותות, שלח שליחים אל ההווה, אל ממלכה. לא אל בן אדם פרטי, לא אל שאלות שהיו לו. השפיע, הניע, פעל. הנה, אתה רואה? נשגשת. המציאות חיה, פועלת, נמצאת. יש לך צינור. בוא נלך על הצינור הזה. נשלח לי צינור, אני אלך איתו. בכלל, ספר הכוזרי בנוי בשני רבדים. אני תמיד תמיד צריך שקוראים את ספר הכוזרי לקרוא אותו בשתי קריאות, בשני רבדים. כבר בפתיחה אנחנו רואים יש רובד אחד, טענות ותשובות, שאלה תשובה, שאלה תשובה. כביכול הבעיה זה השאלה. השאלה, טוב, אז מה, אין ברירה, צריך לענות, והתשובה היא כאילו לנוכח השאלה, בעקבות השאלה. מהלך כזה. ויש עובד אחר לגמרי, שהשאלות הן רק חלון הזדמנויות. הן מבוימות, הן שאלות פיקטיביות. הן רק איזשהו שיטה לעסוק בנושא כי רוצים לעסוק בו, לכתחילה. כי רוצים לתאר תיאור מלא, חי, שלם. והשאלות הן רק איזה מין נחיתים צלה, לגלגל את העניינים כפי שאנחנו רוצים לגלגל אותם. יש טענות החבר לאור שאלות המלך, ויש את המהלך העקרוני רבי יהודה הלוי כותב פה ספר שמבחוץ יש ציבה הסוואה כאלו. זה ספר כזה שבא להגן על הדת הבזויה, מקשים עלינו טענות, שאלות, אנחנו במצוקה, יש המון שאלות, טוב, אז אני צריך לענות. יש ציבה הסוואה כאלו, כאילו ספר מתנתק כזה. מאחורי הקלעים, מי שקורא את הספר, הוא כבר מבליע, הרי אתה מחליט את עצמו. השפענו, פעלנו, התגלנו, חוללנו מהפכה, האומה חיה, האומה העליונה, אידיאלית, בלי קשר לשאלות בכלל. יש כאן חינוך. חינוך לדרכי התמודדות. התמודדות תמיד צריכה להיות כפולה. כל התמודדות עם כל דבר בעולם היא צריכה להיות כפולה. יש את השמיכה העקרונית, הפנימית, הנצחית, שההתמודדות היא רק חיטים זה כדי לחזור אליה ולעסוק בה מצד עצמה, כי היא לכתחילה צריך לעסוק בה. כי היא חיינו ואורך ימינו, ובן נהגה יומם ולילה. והשאלה וההתמודדות זה רק סיבה טובה למה לחזור ולעסוק עוד פעם ועוד פעם בחיינו, ביסודותיהם, בקווים הארוכים שלנו. ויש את הרובד השני, את המימד הנושא, שהוא באמת ההזדמנות הזאת שנקרתה לפנינו, איך אנחנו גם עניינית מתמודדים איתה. אבל תמיד ההתמודדות היא כפולה. התמודדות פנימית לנסיבות החיצוניות, ההתמודדות כהזדמנות לעסוק שוב בעניין הפנימי, לא מתוך צורך לענות עכשיו, ברובד הלכתחילי, ברובד העקרוני. ושתיים, גם מתייחס למציאות הנתונה. וכמו באים לרב שואלים אותו איזו שאלה קשה מאוד, אז הוא כותב בספר השו"ת שלו איזו תשובה מפולפלת עם חידושים גדולים בש"ס ופוסקים, ובסוף פסק. אז יש פה שני רבדים, רובד אחד שיש פה בירור תורני שהיה צריך לעשות אותו בלי קשר לשאלה, היה ראוי לעשות את הבירור התורני הזה כי זה חלק מהתורה. השם חפץ סימן ציצור גדיל תורה וידירה, השאלה זה איך היא תמצא. הרי הוא לא מותר אסור, הוא כותב ארבע דפים של זה, תלעות. זה ברור, מצד האמת התורה ממשיכה לגדול. רואים לפעמים בשוטים שאם לא היה שאלה לרב, אז הוא המציא שאלה. היה ראוי לשאול, אם אין, אז אני אשאל. צריך לברר את העניין הזה. ויש בסוף גם התייחסות למציאות הנתונה, שצריך לענות עליה. מה הפסק, מה עושים? ספר הכוזרי בנוי מתחילתו עד סופו כך. שני רבדים לאורך כל הספר, הרובד הנגלה, כאילו אנחנו צריכים לתת מענה, הרובד העקרוני של מהלך, של צמיחה, של תיאור אידיאלי, בלתי מתפשר, שלם, עליון, של מה זה עם ישראל הנצחי. מי אנחנו? תעודת זהות. לכן חשוב לו כאן להדגיש שדבר זה, חלום, גרם למלך הכוזרים לדרוש ולחתור בדבר האמונות והדעות, וסוף דבר התייהד הוא ועם רב מן הכוזרים איתו. זה חלק מהפתיחה. זה הפתיחה של הספר. הפתיחה של הספר זה לא שהטענות היו טענות כאלה שגרמו לתשובות, התשובות הניחו דעתו, סיפקו אותו, יצאנו בסדר. התקיפו אותנו, השבנו ויצאנו בסדר, לא צחקו עלינו. לא, זה לא פתיחה של הספר. זה לא שיצאנו עם פוז מגן ולא פגעו בנו, לא. הפתיחה של הספר זה שהטענות האלו גרמו להתייהד, הוא ועל רב מן הכוזרים, גורם למהפכה לאומית. זה הפתיחה של הספר. אז זה מתחיל בטענות, ואומר במתקפה. המשכילים יבינו, צריך להבין שישנם, יש רובד נגלה ויש רובד שומח פנימי. כשהעתיד בא, כשהעתיד פועל, כשהחיים פועמים, אז הם פועמים. מלך זה נשנה עליו החלום, חלום אחד פעמים רבות. חלום אחד פעמים רבות, זה אומר שני דברים. זה אומר שזה לא משהו שבא למציאות השוטפת. יש הרבה חלומות שהם כתוצאה מהאירועים השונים שאנחנו עוברים ביום יום שלנו. חלומות כאלו הם חלומות משתנים לפי מסיבות. פעם אתה עובר אירוע כזה, חלומות הם משתנים. אבל חלום אחד כל הזמן אותו חלום, זה לא משהו שבא מהאירועים הזורמים, הוא לא בא מהשטח, הוא לא בא מהחוויות החולפות, הוא בא מאיזה משהו אחר. טוב, היה אפשר להגיד משהו אחר, אבל אין לי איתו, אין לי מה לעשות איתו. כן, עולם אחר. זרק לי איזה עצם. היה. פעמים רבות. לב פועם. העולם העתידי. החיים האחרים, לא אלו שפה, הם כל הזמן, הם, ולא החוויות הנוכחיות, מדברים אליך. אתה, כן, הם מדברים איתך. ולב פועם, וחיים דופקים. התחיל לי אחותי רעייתי, כל דודי דופק פעמים רבות, מדבר אל המלאך. זה חלום עם תוכן, זה חלום עם מסר אחיד, ברור, שיטתי. זה חלום של מלאכים, זה חלום של מלאכים, זה חלום שמופנה לאנשים שלא יכולים להרשות לעצמם להתרגש מכל איזה חלומון קטון ולשנות את חייהם. זה חלום שמופנה למלך, חלום שמופנה למלך חייבת להיות בו אחדות. הוא לא יכול להיות קרוע, תלוש, מפוצל. יש למלך אחריות על אחדות הממלכה שלו, על אחדות ההנהגה שלו. ההנהגה שלו צריכה להיות הרמונית, מאוזנת, שלמה, קולטת את כל הצדדים. מלך לא יכול להיות כל פעם לעשות משהו אחר. אדם פרטי יכול לקחת את הדברים, לצאת לטיול של חודשיים ולחזור, ובא לו אחר כך עוד שינוי בחיים, אז שינוי כזה, שינוי כזה, מושפע מכל מיני מלך. ואומר על החרטומים ואין מגיד לי. רש"י בין פרשים עומדים על כך. פרעה רואה שתי חלומות, שוגע אותו. שתי חלומות, יכול להיות, אני מלך, שתיים, אני לא יכול לחיות שתיים. אני פרבדי עושה מחר בבוקר. לא, מה הבעיה? תעשה קצת את זה, קצת את זה. אני לא יכול, אני מלך. אני צריך להניג ממלכה באחדות, בהרמוניה, בשיטה, שקולט את כל הכוחות. אני לא יכול לשחק פעם נעשה כך. שיוסף אומר, חלום פרעה אחד, חלום אחד מופיע לך בגוונים, אבל חלום אתך שומע פה שפה המלאכות. יש פה דיבור אל המלך, בוא תהיה מלך. זה חלום מלכותי, יוסף קורא לילד בשמו. זה חלום של מלאכים, זה חלום הרמוני שלם שבא מעולם העתיד, שבא ממלך מלכי המלכים, שבא מהמלכות העליונה, והוא צבוע בצבעים מלכותיים, והוא בא עם מסר מלכותי. זה חלום אחד פעמים רבות. זה חלום של מלכים. יש פה עניין עקרוני. מה החלום הזה אומר? חלום מלכותי מדבר על זה שישנם שלושה חלקים בכל עבודה רוחנית. יש את האלוקה, יש את הכוונה, ויש את המעשה. כל עולם רוחני, כל דת, כל מערכת כלשהי של עבודה רוחני, יש פה שלושת המרכיבים האלה: אלוקה, מקור, סיבה. מעיין שממנו נובע העולם הרוחני, ממנו נובעת הסיבה להתפתחות רוחנית, לעבודה רוחנית, למצוות, לאיסורים, למשמעות, להתקדמות. יש מקור, מקור אינסוף, ויש את הכוונה, חלק שני, כוונה, עולם המחשבות האנושי, הדעת, החלק האצילי שבה. יש בתוכנו יסוד אציל, יש בתוכנו מחשבות ודעות ורצונות ושאיפות, יש בתוכנו יסוד רוחני, כוונה, היסוד הרוחני האנושי, והוא יותר מקורב לכאורה, יותר שייך, יותר דומה למקור האלוקי. אלוקה, מקור השאיפות הרוחניות, מקור ההתפתחות הרוחנית, יש לנו חלק אלוקה ממעל. יש בתוכנו גם משהו אלוקי, משהו שדומה למקור, כוונות. ביטוי כזה של הרב קוק באורות הקודש, שאי אפשר להבין את הרצון הטהור של האדם, את המושג הזה, רצון טהור, אלא כנטף מהרצון האלוקי. יש בתוך האדם עולם כזה, עולם הטילי, עולם של רצון לטהרה, רצון למשמעות, פתחות רוחנית. מעניין אותו דבר, כוונה, אותו כוונה. הוא בלב שלם כתוב, יש לו לב שלם. מאיפה זה בא? ודאי יש פה איזה קשר, כן? זה בא מ... האלוק, זה בא מאיזה מעיין, יש מציאות רוחנית עליונה שממנה נמשך בנו, ממנה יש גם בנו איזה עניין כזה. ויש עובד שלישי, החיים הגלויים, הביטוי של העולם הרוחני במציאות מעשית. באמת האדם יש בו שני חלקים לכאורה, יש בו יסוד הצילי, הכוונות, המחשבות, שאיפות הרוחניות, אבל יש בתוכנו את החיים הגלויים, שהם החיים הרגילים. אנחנו עושים הרבה דברים במשך היום, ובזה אנחנו דומים לצמחים ולבעלי חיים, למציאות הפיזית המגלית לעמנו. והמלאך אומר לו, תדע לך ששלושת החלקים האלו של עבודה רוחנית הם מצרכים שלושתם. צריך שתהיה זרימה מלמעלה למטה. יש אלוקה, כוונה, מעשה. תדע לך שצריך שתהיה פה, שזה יזרום, צריך שיהיה רצוי. יש פה, יש איזה תחיות מטורם וקשור. היסוד הרוחני העליון שגורם לך לכוונות צריך ויכול להתגלות גם בחיים. השוד הרוחני לא נשאר רק ברובד האצילי שלך. השורש הרוחני מעיין אינסוף, האלוקה שממנו אתה מבין שיש משהו רוחני בך, הוא אמור להתבטא בחייך. יש פה תמונה שלמה, מלמעלה עד למטה. זה הפרופיל של עולם הרוח, של החיים הרוחניים. זה לא חידוש, אומר המלך. אני מלך, אני בן אדם רציני, אני לא בן אדם מפוצל, אני זהיר מאוד במצוות דת הכוזרים,
ובלב שלם.
אני יודע, שלושה חלקים, צריכה להיות הרמוניה, צריכה להיות מהלך שלם, בי למעלה עד למטה. מה פשר החלום? אני יודע את הדבר הזה. מה קטנה? אם הכוונה שלי טובה, אמרו לי שהכוונה שלי בסדר גמור. כנראה שלמרות שאני מאוד משתדל לבטא את העולם הרוחני במעשה, ברובד השלישי, בביטוי בחיים, כנראה לא מספיק. למה? אני זהיר מאוד במצוות. מה צריך לעשות? להוסיף. אני רואה שצריך להוסיף משהו. משהו במעשה, טוב. אז הוא הוסיף לשמור. עם כל אשר הוסיף לשמור, זאת אומרת שהמסקנה הראשונית של המלך הייתה להתחזק, לא בעולם האצילי, בעולם המעשי. אבל המלאך ממשיך לדבר. אם כל אשר הוסיף לשמור את המצוות, היה המלאך נראה אליו לילה לילה, גומר את היום, מקפיד, מדקדק בכל קלה כבחמורה, שצריך לשחוט שם את הכבש לעבודה זרה, שחט אופיק, עד שתחבות עשר פעמים ולקפוץ אחר כך, כל מה שאמרו בעבודה זרה שם, הוא עשה בדיוק מה שכתוב בספרים. דקדק, אפילו הוסיף, הגדיל ראש, הוסיף כל מיני מצוות שלא לא לפי עצב. הכל מצוין. המלאך משתדח. המלאך אומר לו שוב, יש שלושה רבדים, שלושה חלקים לעבודת השם. לסוד רוחני עליון, שמשפיע על הסוד הרוחני שבך, שתעשה את זה לא תחיים. שתי חלקים, מצוינים. חלק השלישי, משהו פה קצת. מה זה הדבר? כשכל כזה חוזר עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, מה שאתה מנסה מפה, אין לי שם, מה המסקנה צריכה להיות? להחליט את המעשים. אתה אומר שמשהו בכל הקונספטה של המעשים לא טוב. אז מה עושים? חפשים עבודה זרה חדשה. אתה אומר שהעבודה הזרה הזאת היא לא הייתה טובה עד היום. יש רענונים, שדרוג של נושא העבודות היום, צריך לחפש עבודה זרה חדשה. אז מה צריך לעשות? כנס כמרי עבודה זרה עולמי, לזמן את כל כמרי עבודה זרה מכל העולם, כמו יתרו. כל אחד יציע את הבחורה שלו, ונעשה ניסוי כל יום מישהו אחר. עד שהמלך אומר לי, זהו, עלית על ה... מה צריך לעשות? אתה מסקנה מתבקשת. אז זאת לא מסקנה של מלך. מלך לא יכול לעשות דבר כזה. זאת לא חשיבה מלכותית. חשיבה מלכותית היא לא יכולה להסיק מסקנות ברמה הזאת. חשיבה מלכותית היא חשיבה שניזונה ממלך מלכי המלכים, לב מלכים ביד השם. אי אפשר לחקור, אומרת הגמרא, את הלב של המלך. גם כל הימים יהיו קלפים, אומרת הגמרא, וכל העצים יהיו קולמוסים, אי אפשר לכתוב מה, להכיל מה זה עולם של מלכות. מה בעצם מכיל בתוכו מלך? וכשהאח שכל עליון מכה ואומר, כוונתך רצויה, מעשך אינו רצוי, זה אומר שצריך פה חשיבה מלכותית מערכתית. יש פה כנראה עניין עקרוני. מעשך אינו רצוי זה לא המעשה הספציפי הזה, כי אז היה מלאך אומר לי, לך לשם ותיקח את המעשה הרצוי. מה הוא רוצה, שגיע אותי המלאך הזה? כוונתך ומעשך, זאת אומרת, שיש פה קצר עקרוני בחיים. אבל לא מה לעשות. יש פה קצר, יש פה פיצול שיטתי. פיצול מערכתי בין עולם הכוונות לבין עולם המעשים. יש פה טעות, יש פה אי הבנה, יש פה קשל במערכת היחסים שבין חלק אלוק הממעל לבין מרחבי החיים, בין נשמת שדי תבינם לבין החיים הגמותי הארץ. צריך דבר זה גרם למלך הפוזרים לא לחפש כמרים, לחפש פטנטים חדשים של עבודה זרה, אלא זה גרם לו לדרוש ולחקור בדבר האמונות בעבודה. זה גרם לו למחקר ממלכתי על עצם מערכת האמונה בעבודה. משהו כנראה בתפיסה של הופעת התוכן הרוחני בחיים צריך להתברר. לכן גם רואים שהפנייה הראשונה שלו היא לפילוסוף. האדם האחרון שאפשר לבקש ממנו עצות בדקדוקי מצוות של עבודה זרה זה פילוסוף. מה אתה? לך לכל של עבודה זרה. פילוסוף לך, זה לא מעניין אותך. פילוסוף זה איש רוח, זה איש מחשבה ומחקר. הוא לא איש שאמור לייצר רעיונות מעשיים לשיפור פני הדת. אנשים פה יגידו גדל לך דת, כך תמצא לך איזה דת שאתה רוצה. אין לי טעם את זה, אבל תאמין את זה אומר תמצא איזה דת שאתה רוצה. זה לא חשוב. הפנייה לפילוסוף אומרת שיש פה שאלה מערכתית שהתעוררת לאט לאט. הכל העתידי, הכל הישראלי העתידי שהוא פונה לאומות העולם, הדבר הראשון שהוא יוצר זה משבר ערכי, משבר רוחני. הוא יוצר עצירה. עצירה של, רגע, מה בכלל קורה כאן? פילוסוף, הפילוסופיה תורה. כשהזרימת העבודה הזרה פתאום נעצרת, יש פה בתיאור מאוד קצר מהלכים עולמיים. הייתה עבודה זרה שנים לאומות העולם, היא נעצרה והפילוסופיה נולדה. הפילוסופיה קמה על חורבותיה של מנטליות העבודה זרה או תרבות העבודה זרה. התיאור ההיסטורי הארוך הזה מקופל כאן בחיים הקצרים של המלך. תשאל על ההיסטוריה, אתה תראה את העבודה זרה דעיכה צמיחת הפילוסופיה, זה השפעות של עם ישראל. ועם ישראל העתידי המשיחי שמכה גלים אחורה על ההיסטוריה ומתהר ומזכך את העולם ומבשם אותו וגורם לו להתפקח מעמדת עבודה זרה. ההתפקחות הראשונה זה שאלות פילוסופיות, חוכמה.